ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 9 שורות מראש דף ט עמוד ב. תשימו לב, ט עמוד ב, 9 שורות מראש העמוד. בשיעור הקודם, שיעור של דף ח, גלשנו עד המקום הזה בדף ט. בשוליים, ממול, לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נתייחס לנושא ולמבנה, רואים מעוינים, לשונות של רב משמי דמבוג. מבוג זה שם של חכם, כנראה חכם גדול וחשוב, מספיק שרב גדול המורים מצטט אותו, בעניין חטאת ששחטה לשם. אז אנחנו נראה כמה דוגמאות בהמשך הגמרא. עם כוונה מסוימת על נחשון בן עמינדב. אז אנחנו נדבר פה על שחיטת קורבן חטאת, חטאת רגיל שבעל חטא, ואיכשהו נערב את השם נחשון בן עמינדב למחשבות פה. רק נציין שבחנוכת המשכן בזמן משה רבנו, הנשיאים הביאו קורבנות. הקורבנות האלו מוזכרים בפרשת נשא. כל שבט, כל נשיא שבט הביא קורבן, ו בין היתר, בין מה שהוא הביא, הביא קורבן לחטאת. אפשר לראות בפסוקים, אני משער שכולכם מכירים את הפרשה הזאת בפרשת נשא, כי מה שמאפיין הקטע הזה, כל 12 נשיאים מביאים אותו מתנות, אותם קורבנות, ו בין היתר רואים שמביאים פר אחד בן בקר, עיל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, ומה שמעניין אותנו, סיר עיזים אחד לחטאת. עכשיו, אנחנו רגילים לחשוב שחטאת זה בא לחפר על אבון שנעשתה בשגגה. החטאות האלו לא הובאו לשם חטא ספציפי, חטא מסוים. מה כן? אז אנחנו משאירים לכל אחד ואחד לחקור את העומק שמאחורי הקורבנות האלו, אבל חשוב רק לציין שכל אחד מהשיאים, ונחשון בן עמינדב הראשון שבהם, הביא מה שאנחנו קוראים שעיר נחשון, שהוא היה קורבן חטאת, אבל הוא לא בא לחפר על חטא. עם ההקדמה הזאת אנחנו נפנה לגמרא. רק אנחנו תמיד ממליצים לעשות סקירה מן מעוף הציפור על הדף. אז אתם רואים שלושה מעוינים, כל אחד מבליט רב משמי דמבוג, ופס כפול מופיע מיד אחר כך עם משפט שמתחיל חטאת ששחטה וכו'. הגמרא, אמר רב משמי דמבוג, שאמרנו שם חכם, חטאת ששחטה לשום חטאת נחשון, לשום כמו, לשם חטאת נחשון כשרה. הרי אנחנו לומדים סוגיה ארוכה בעניין קורבן חטאת שנשחטה שלא לשמה, ואנחנו ראינו כבר במשנה בדף ב' שחטאת שנשחטה שלא לשמה פסול, אבל לא כל נגיד סטייה מכניס אותנו לתחום של הלא לשמה. למשל, אדם שאכל חלב ושחט את הקורבן לשם עבירה אחרת שגם חייב חטאת, הגמרא תדון בזה, גם ראינו דיון בזה, הוא חטאת לשם חטאת, האם זה גם כן נקרא לא לשמו? אז אנחנו אומרים עכשיו חטאת ששחטה לשם חטאת נחשון כשרה. דאמר קרא, זאת תורת החטאת, תורה אחת לכל החטאות. יתיב רבה וקמה לה לאשמיתה, איתיבי רב משרשי לרבה, יש כאן קושיה ארוכה שכולל ברייתא ועוד כמה שורות של גמרא. רבי שמעון אומר, כל המלאכות שנקמצו שלא לשמן כשרות ועלו לבעלים לשום חובה. יש כמה סוגים שונים של מנחות, מנחות עם הרבה שמן, מנחות עם פחות שמן, מנחות יבשות. אז כל המנחות שנקמצו, הקמיצה במנחה, אפשר לומר זה כמו השחיטה בקורבן, והכהן לוקח מלוא ידו סולת, בלי להיכנס לפרטים בדיוק איך הוא עושה את זה, אבל זה נקמה לקמיצה, והוא עשה את זה שלא נשמע, כן? כל המנחות שנמצאו שלא נשמע, זה כמו שחיטת קורבן שלא נשמע. כשרות, ולא רק זה, ועלו לבעלים לשום חובה. לפי, למה אנחנו כל כך מקילים? לפי שאין המנחות דומות לזבחים, שהקומץ מחוות לשם מלחשת, מעשה מוכיחין עליה שהיא מחוות. נגיד, יש מנחת מחוות ש... ביחס למנחת מלחשת, המנחת מחוות הוא יותר יבש. אז אדם או כהן לוקח קומץ של מנחת מחוות ואומר, אני עושה את זה לשם מלחשת. ברור שזה לא זה, ברור שהמחשבה, המילים שלו שוות אפס, כי זה בניגוד למציאות שעומד בפנינו. זה כוונה מעשה מוכיחין בניגוד למה שהוא אומר. אז אם כך, אז מילותיו מיותרות ולא פוגעות, לא פוגעות בקשרות הקורבן. וגם ההפך, חריבה, או לא, ההפך, כוונה, מנחה אחרת שהיא יבשה, והוא עושה את זה לשם בלולה, בלולה בשמן. מעשה מוכיחים שהיא חריבה. אז לכן, תמיצת המנחה שנעשה שלא לשמה, קשה לגמרי, כי אנחנו הולכים אחרי המציאות, איך הוא הוכן, המעשה. אבל בזבחים אינו כן. שחיטה אחת לכולן, קבלה אחת לכולן, זריקה אחת לכולן. לא, זה יכול להיות אותו בהמה, ומה זהותו מבחינת קורבן? אי אפשר לראות על פי השחיטה, על פי הקבלה, על פי הזריקה, אי אפשר לזהות מה זה. אז לכן, הדיבור של אותו ששוחט הוא מאוד חשוב. זה נגיד זה יקבע, ואז אם אותו, הוא עושה אותו שלא לשמע, זה פוגע, כי אין לך משענת של מעשה המוכיחים כמו שאמרנו אצל המנחה. רש"י כותב, שחיטה אחת לכולן, רש"י קצת למעלה מפה, הוא אומר, וכי שחית עולה לשם חטא, לקה הכרה דמשקר, אין הכר שהוא משקר, יוקח מעניין מחשבה. עכשיו אנחנו נחזור לגמרא. אמרנו אצל מנחה שלא לשמע כשרה. למה? תמה דמעשה מוכיחין. האם מעשה מוכיחין? לא. אם לא היה לנו את הבסיס הזה, המשענת הזאת להכשיר, לא היינו מכשירים מנחה שלא לשמע. אמי, למה לא? אמי, למה? זאת תורת המנחה, תורה אחת לכל המנחות. אמרנו כזה דבר לפני כן בעניין החטאת, שחטאת שבא חטא ששחטה לשם חטאת נחשון הוא כשר על סמך דרשה זאת תורת החטאת. תגיד אותו דבר פה, זאת תורת המנחה, תורה אחת לכל מלכות. אז זה קושיה חזקה, אלא היא התמרחית. מצחים לשדרג את המימרה המקורית. אם נאמר משהו ככה, אמר רב משמי דמבוג, חטאת ששחטה על מנת שיתכפר בנחשון, כשרה, אין כפר למתים. זה מכניס אותנו לתחום מה שנקרא שינוי בעלים. אז יש בן אדם שהוא חייב קורבן חטאת, ושחטו את קורבן שלו על שם, או על מנת שיתכפר בנחשון בן אדם, כשר. אבל אנחנו למדנו ששינוי בעלים פוסל קורבן. למה פה כשרה? כי אתה שינית את הבעלים לשם מישהו מת. אז אין כפר למתים. אין, ולכן זה לא פוגע. רש"י מחדד את זה, רש"י למטה מפה אומר שאין כפרה למתים, הלכך לא קרין הבי במחויב כפרה כמותו. אמרנו בעבר ששינוי בעלים קורה כשאתה שוחט קורבן של ראובן, נגיד ראובן אכל חלב, הוא בשוגג, הוא חייב חטאת, ובאנו ושחטנו את החטאת של ראובן לשם שמעון, שהוא במקרה גם אכל חלב. אותו שמעון הוא מחויב כפרה כמותו, כמו הבעלים המקוריים של הקורבן הזה. שמעון דומה לראובן, רק בכך יש פסול שינוי בעלים. זה דבר שלמדנו בעבר, זה אחד מהכללים בקבוע מתי שינוי בעלים פוסל, מחויב כפרה כמותו. עכשיו תגידו, אני בן אדם חייב חטאת והוא נשחט על מנת שיתכפר בנחשון, הוא מת בכלל, הוא לא מחויב כפרה כמותו, אין כפרה למתים, הוא לא בר כפרה בכלל. טוב, אז לכן הוא קשה, וזה מה שרב משמי דמיו הוא גמר. שואל דגמר, למה בחרת בדוגמה שלך לצטט, לציין את השם נחשון בן עמינדב, ולמה מת מאלמה? אקה משמלן, תמה דמת. כל הקשרות פה זה בגלל שאנחנו מדברים על אדם שמת. החי דומיה דנחשון פסולה. עכשיו מה זה דומיה דנחשון? אמרנו מקודם שהקורבן הזה לא בא לכפרת אבון, נכון? הוא נקרא קורבן חטאת, אבל הוא לא בא. עכשיו, אז אנחנו מדייקים פה רק בגלל שהבעלים מת, אבל אם הבעלים היו דומיה דנחשון במובן הזה של קורבן חטאת שלא בא על כפרת אבון, ומה הניעו? מה יש כדוגמה לחטאת כזה שלא בא על כפרת אבון, ובכל זאת הוא קורבן חטאת? חטאת נזיר וחטאת מצורע. אז נחזור על זה. אם האדם שחייב חטאת בגלל שהוא אכל חלב בשוגג, הוא היה מביא את הקורבן ונשחט על שם נזיר שהוא גמר את נזירותו, על שם מצורע שהוא ניתר מצורע טוב, שחייב להביא קורבן חטאת, אז אתה אומר לי שזה היה פוסל בשינוי בעלים. איך הגענו לזה? דייקנו מכך שהדוגמה של רב משה דמגו היה שחטאת שנשחט על שם נחשון, שהוא בפועל מת, אבל אם היה חי ושחטנו על שם אחד כזה שחייב חטאת אבל לא לשם כפרה, זה היה פוסל, פוסל מדין שינוי בעלים. על זה אנחנו עכשיו מקשים. חטאת נזיר וחטאת מצורע הם לא באים לחפר על חטא, הם יש חיוב קורבן, זה כמו קורבן עולה במובן הזה שהוא לא בא לחפר על חטא, כמו שעולה לא בא במיוחד לחפר על חטא, גם חטאת שנזיר מביא, שמצורע מביא, לא בא לחפר על חטא. עכשיו תגידו, אנחנו למדנו את זה בעבר והזכרנו את זה לפני כמה דקות, מתי יש שינוי בעלים? כשאותו שני דום ידידי, הוא דומה לראשון. אם למשל אני שחטתי או נשחט קורבן חטאת של ראובן לשם שמעון, שהוא חייב להביא קורבן עולה, נגיד שמעון נדר להביא עולה, שחטנו את החטאת של ראובן לשם עולה של שמעון, זה לא היה פוסל את החטאת. שינוי בעלים פוסל רק, שוב פעם אנחנו מזכים את זה אולי פעם שלישית, הוא פוסל רק אם זה דומיה דידי, הוא דומה לבעלים המקוריים. עכשיו אם אני שחטתי את החטאת שבא לחפר על אבון אכילת דם או אכילת חלב בשוגג לשם שמעון שהיה נזיר או מצורע, זה לא אמור לפסול. אז אנחנו עכשיו דייקנו שזה כן פוסל. אם זה היה חי דום ידע נחשון, זה פוסל. למה? זו שאלת הגמרא בקיצור. אני, הדוגמאות האלו של חטאת נזיר וחטאת מצורע עולות נינהו, ובדין שינוי בעלים זה אמור להיות כשר. אז אנחנו צריכים שוב פעם לעשות חשבון מה אמר רב משמי דמבוק, כי לפי מה שאמרנו במויין מספר שני, אנחנו מגיעים למין דיוק שהוא פשוט טעות. דייקנו שחי דום ידנחשון כן היה פוסל, וזה לא נכון. אלא אי יתמר, אחי יתמר, אמר רב משמי דמבוק, חטאת ששחטה על מי שמחויב חטאת כנחשון, כשרה. חטאת נחשון עולה אי. מה שאמרנו עכשיו לפני כן, לפני דקה, הוא בעצם מה שנאמר עכשיו, שזה לא נקרא שינוי בעלים. אדם שחטא בשוגג, אכל חלב בשוגג, חייב חטאת, והוא, הקורבן שלו נשחט לשם מי שמחויב חטאת כמו נחשון. החטאת של נחשון לא בא לשם כפרה, אז אין כאן השני דום ידידי, ולכן זה לא בעיה של שינוי בעלים. וכפי שהגמר אומרת, חטאת נחשון זה בכלל עולה אי. איקה דיאמה, עוד לשון, אמר רב משמי דמבוק, חטאת ששחטה לשם חטאת נחשון פסולה. עכשיו כאן זה לא עניין של שינוי בעלים, אלא שינוי קודש. אז אם לקחתי ושחטתי קורבן חטאת לשם, מה זה חטאת נחשון בפועל? מה זה באמת או בעיקרון? זה לא בא לחפר, זה כמו עולה. מה הדין בשינוי קודש? אמרנו בעבר שזה מין, זה בשינוי קודש הדין שלו קצת הפוך משינוי בעלים. בשינוי בעלים אבסו בה כל זמן שהשני הוא דומה לראשון. בפסול קודש אמרנו מוקדם יותר שחטאת שנשחטה לשם חטאת היא קשרה בגלל שיש זאת תורת החטאת, אבל זה בתנאי שהחטאת השני הוא גם בא לחפר על עוון. אבל אם החטאת השני הוא לא בא לחפר על עוון, הוא כמו עולה. אז יש לנו מקרה של חטאת שנשחט לשם עולה, זה שינוי קודש. ושינוי קודש תופס כל זמן שהשני הוא דווקא לא דומה לראשון. אז נחזור על זה עוד פעם. הבית זה לישנה האיקה דיאמר, אמר רב משמי דמבוק, חטאת ששחטה לשם חטאת נחשון פסולה, חטאת נחשון כעולה הוא. זאת אומרת, אומר, ולמה חטאת נזיר וחטאת מצורע? אם כבר אתה רוצה להזכיר חטאת שבא על חטא שנשחט לשם חטאת שלא בא על חטא, למה בחרת דווקא בחטאת נחשון? גם היית יכול לומר חטאת נזיר וחטאת מצורע שהם לא באים על חטא במקום חטאת נחשון. תשובה, עיקר חטאת נקת, עיקר כמו החטאת הראשון. רש"י מביא עוד פירוש יותר מכוון ומדויק, זה החטאת הראשון שלא בא על חטא. לא לשלילת הדוגמאות הנוספות של חטאת נזיר וחטאת מצורע, אלא הגמרא העדיפה, רב משמי דמבוק העדיף בדוגמה שלו לציין את החטאת הראשון שלו בא על חטא, היינו חטאת נחשון. יש לנו סימון חדש, צורת בית, ובצד תחת הכותרת מבנה אנחנו מציינים אחד או שניים, שני לשונות ברבה. אז אנחנו רואים את הבית הראשון כאן, ובשורה השלישית בשורות הרחבות נמצא בית מספר שניים. אמר רבה, חטאת חלב ששחטה לשם חטאת דם, לשם חטאת עבודת כוכבים, כשרה. זה מתקשר בדיוק למה שגמרנו לפני כן, מה שהנקודה האחרונה שהזכרנו מקודם, שבעניין שינוי קודש הוא לא שינה, לא שינה מספיק כדי לפסול את הקורבן. למה? כי החטאת חלב הובה על חטא אכילת חלב בשוגג, חטא שבמזיד חייב קראת, והוא שחט עוד לשם חטאת שבא לחפר על אכילת דם. הוא לא אכל דם, אבל כך הוא הביא את זה לשם כפרת דם. אכילת דם גם כן חייב בשוגג חייב חטאת, ובמזיד חייב כרת. זה מאוד דומה לעבירה של חלב. עבודת זרה, אם אין עדים והתראה, גם כן הוא דבר שחייב חייב כרת. אז לכן זה לא נחשב שינוי קודש. אבל מה אם אדם שחט חטאת חלב לשם, אנחנו ממשיכים בגמרא קבוצה שנייה, לשם חטאת נזיר, לשם חטאת מצורע, פסולה. למה? הני עולות נינו, יש להם דין עולה, במובן הזה שיש כאן שינוי קודש. הסברנו את זה בהרחבה לפני כן. עכשיו יש לנו שאלות, והצורה הזאת, הצורת הכתר, מוסבר בצד. שתי שאלות בשאלת רבה בעניין חטאת חלב שנשחט לשם תומת מקדש וקדשיו. אחד, שינוי קודש. שתיים, שינוי בעלים. רק מילה על תומת מקדש וקדשיו בתור הקדמה לגמרא. אנחנו למדנו על זה בעבר. תומת מקדש וקדשיו מחייב קורבן חטאת. הפרשה מובא בספר ויקרא פרק ה'. אדם שנכנס למקדש במזיד בתומה חייב חייב קראת. אבל מה הקורבן שלו תלוי, איזו קורבן יביא תלוי ברמת הכנסה שלו. זה נקרא עולה ויורד. אם הוא בעל אמצעים כספיים, יביא בהמה, אם פחות אוף, אם פחות מזה מנחה, מנחת חטאת. זה בניגוד לחטאת חלב שלא מתחשבים ברמת רמת הכספי של הבעלים. זה נקרא חטאת קבוע. לא משנה, אני אשיר חייב להביא כבשה או סעירה. אז עם ההקדמה הזאת ניכנס לגמרא. באי רבה, חטאת חלב ששחטה לשם חטאת תתומת מקדש וקודשיו. טוב, האדם הזה לא נכנס למקדש תמי, הוא אכל חלב בשוגג, אבל שחטו את החטאת שלו לשם החטאת שמחפר על תומת מקדש וקודשיו. מהו? האם זה שינוי קודש או לא? מי אמרינן קראת כמותה? השתי עבירות הן כל כך דומות מבחינת הקראת שבמזיד שניהם מחייבים, אז זה קשר. החטאת חלב שנשחט לשם תומת מקדש וקודשיו זה קשר. או דימה, אין קבוע כמותה. בניגוד לחטאת חלב שהמחיר או הסוג בהמה הוא קבוע, כבשה או סירה, בתומת מקדש וקודשיו זה עולה ויורד, כמו שהסברנו מקודם, ובכך נוצר שוני. ואם זה נחשב מספיק שונה, אז יש לנו בעיה של שינוי קודש. רבה אחר ברייד רבה, מתני קוראו לפסולה. כל הדוגמאות שהזכרנו עד עכשיו פסולים. זאת אומרת שחטאת שהובא ידי אדם שאכל חלב בשוגג, והוא מתחיל ומתחיל לשנות לעבירות אחרות, הוא מאוד מחמיר. רבה אחר שכולם פסולים. מי טיימה? מה המקור לזה? ושחט אותה לחטאת לשם אותה חטאת, כאילו רק אז הוא קשר. אמר לרבשי, לרבה חברי דרבה, ביה דרבה איך היא מתניתולה? כאילו לפי מה שאתה קובע אין פה מקום לשאול שאלה. אז אבל רבה כן שאל שאלה. מה הוא שאל? רשי כותב שתי שורות מסוף הקצרות, באי דרבה איך היא מתנתונה, וכיוון דאמרי דרבה בכולו פסיל, שאתה מצטט את רבה שפוסל את כל הדוגמאות אלו, ואפילו חטאת חילת ושם חטאת דם, שהם כל כך קרובים זה לזה, כל שכן לשם חטאת דתומת מקדש ודשב יהיה פסול, אז מה הוא שאל? כי בגרסה שלנו, רבה כן שאל חטאת חילת שנשחט לשם חטאת תומת מקדש ודשב, אבל לפי מה שאתה קובע, אין בכלל מקום לשאלה. אז הגמרא ממשיכה, אמר לי רב אחה עונה, ענן בשינוי בעלים מתנינו לה והכי מתנינו לה. השאלה של רב היה בתחום אחר, שינוי בעלים. ומה השאלה? חטאת חלף ששחטה על מי שמחויב חטאת דם וחטאת על עבודת כוכבים פסולה, על מי שמחויב חטאת נזיר וחטאת מצורע כשרה. זה בתור נקודות הנחה. אנחנו גם הזכרנו את זה היום בניגוד שמופיע בין שינוי קודש לשינוי בעלים. בגלל שינוי בעלים אמרנו, ככל שהבעלים השניים קרובים יותר לבעלים של החטאת המקורי, זה מייצר בעיה. ככל שהבנים השניים הם לא דומים במובן הזה של חטא או סיבה לאהבת הקורבן, הם כמה שהם לא שונים, זה סיבה להקל. ולכן בדוגמה מספר אחד כאן, חטאת חלב שהיה חייב רובן והוא נשחט לשם שמעון שחייב חטאת בגלל שהוא אכל דם, הם שתי עבירות די דומות, אז לכן חטאת ובן נפסל מדין שינוי בעלים. אבל אם אותו שמעון לא אכל דם ולא עבר עבודה זרה, אלא מה? אותו שמעון היה נזיר או מצורע, ושחטתי את חטאת ובן לשם חטאת שמעון הנזיר או המצורע, כשר. עכשיו, אז מה שאלת רבה? הוא בא עיין לאחי, באי רבה חטאת חלף ששחטה מי שמחויב חטאת דתומת מקדש וקודשיו מהו? האם השמעון שנכנס לבית המקדש תמי, האם זה המקרה הזה נחשב שינוי בעלים? האם כמה דומה או לא דומה תומת מקדש וקודשיו היא לחטא אכילת חלב? מי אמרינן קרית כמותה ואז זה סיבה לפסול? כי שמעון, עבירת שמעון, תומת מקדש ולשב, גם חייב קרית, זה הופך אותו להיות דומה מאוד למצב של ראובן, שחט חילף שגם חייב קרית. או דילמה, אין קבוע כמותה. זה מהווה שוני. בשינוי בעלים אמרנו שכמה שיש יותר שוני, יותר סיבה להכשיר תקו. אז זה נשאר ללא מענה. עכשיו אנחנו עוברים לסוגיה חדשה, סוגיה שאני הייתי מקווה שאם אתם לא לומדים פעם ראשון, זה יהיה סוגיה מוכר מגמרות אחרות. הכותרת, אנחנו כתבנו בשוליים, מחשבין מעבודה לעבודה. האם זה תופס? מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. מה הכוונה מחשבים מעבודה לעבודה? אנחנו נראה בתוך מהלך הגמרא הדוגמאות הרלוונטיות. יש לנו גם צורת פפיון, ובמבנה כתבנו מחלוקת הנעל חלקו בו פעמיים, אחד בלא לשמה, שתיים בעבודה זרה. בהמשך יהיה צריכות הלמה היה צורך לרבי יוחנן וריש לקיש לחלוק פעמיים. לא היה מספיק בנושא אחד לחלוק, ונבין שהמחלוקת שם ממשיך גם לנושא השני. הגמרא איתמר שחטה לשמה, אדם שחט קורבן עם המחשבות הנכונות, אבל תוך כדי שהוא שחט לשמה גם חשב ככה לזרוק דמה שלא לשמה. הוא אומר, אני שוחט את נגיד זה קורבן עולה, או אם אנחנו מדברים על פסול גמור, אז נגיד קורבן חטאת, אני שוחט את הקורבן החטאת הזה לשם חטאת עם, 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 עם מחשבה לזרוק את הדם לשם קורבן אחר. רבי יוחנן פסולה, רבי שלקיש אמר כשרה. רבי יוחנן פסולה, למה? מחשבין מעבודה לעבודה, למרות שבעבודה הנוכחית לגבי העבודה הנוכחית השחיטה לא היה לי מחשבת פסול, אבל מחשבה מועלת, מועילה מעבודה לעבודה בתחום המחשבה שלא נשמע, כי אנחנו מדברים כאן בעניין לא נשמע. יש עוד דוגמאות, והנה הגמרא אומרת ויאלפינן ממחשבת פיגול. איך זה עובד בפיגול? פיגול הוא, הוא קשור למחשבה לזרוק את הדם או לאכול את הקורבן חוץ לזמנו. אם מוקצב יומיים לאכול, אז הבן אדם חושב לאכול את הקורבן כעבור שלושה ימים, או לזרוק את הדם כעבור שלושה ימים, אפילו במוחרת, כי זריקת הדם צריך להיות באותו יום. זה עניין של מעבר לזמן. מה זה בדיוק, איך עושים את זה? אדם שוחט קורבן על מנת לזרוק את הדם למחר, או על מנת לאכול את הבשר מחוץ לזמן, זמן אכילה. אז מה זה? זה מחשבין מעבודה לעבודה. זה המהות של פיגול. השאלה פה, האם אנחנו נוכל להעתיק את הדין של מחשבין מעבודה לעבודה שקיים אצל פיגול לתחומים אחרים. פיגול, שוב פעם, זה עניין של מעבר לזמן, גם מעבר למקום. האם נעתיק את הרעיון הזה שמחשבים מעבודה לעבודה גם לנושא שלא נשמע, כפי שאנחנו כבר הסברנו? אז לפי רבי יוחנן, כן, התחום של פיגול לא מוגבל. אפשר ללמוד מפיגול לתחום של לא נשמע, שחת נשמע על מנת לזרוק את הדם של אותו קורבן שלא נשמע. ויש לקיש אמר כשרה אין מחשבין מעבודה לעבודה ולא יפינו ממחשבת פיגול. אצל פיגול בסדר, זה תופס, זה המהות של פיגול, אבל זה לא אומר שיש אפשרות כזאת בתחומים נוספים. רש"י שלוש שורות מהסוף, אין מחשבין מעבודה לעבודה בשלו לשמור, דלא יפינו לא מפיגול. דהתם בעניין פיגול, עיקר מחשבתו המביאה לידי פיגול זו היא שיחשב בעבודה זו לעשות עבודה אחרת מן אחת העבודות, להכיל לאדם או למזבח, כבר מתנתם למזבח חוץ לזמנו, וזריקה אכילה מזבח היא. והוא הדינמי אם חישב על הפטרת החילב שאינה מן העבודות, הלכך לא דמיה לשלו לשמור. אנחנו נחזור לגמרא, ויעזדו לתמיו, המחלוקת רבי יוחנן ויש לי קיש, שאנחנו רואים פה בעניין לא לשמה, האם מחשבת לא לשמה תופס מעבודה לעבודה, הם חלקו בנושא הזה במקום אחר. זה הכוונה ויעזדו לתמיו דאיתמר. אנחנו ממשיכים לדף י' עמוד א', וכאן הפפיון השני, הנושא השני, השוחט את הבימה, בימה של חולין. לא קשור כאן, לא קשור לקורבנות, לא לבית המקדש, אלא לתחום של עבודה זרה. שחט בהמה של חולין על מנת לזרוק דמה לעבודת כוכבים ולהטיל חלבה לעבודת כוכבים. עכשיו, בשחיטה עצמה הוא לא חשב שאני עובד את עבודה זרה במעשה השחיטה. רק מה? במעשה השחיטה הוא חשב כבר קדימה שהוא יזרוק את הדם לפסל, או להטיל החילב לעבודה זרה לפסל. רבי יוחנן אמר אסורה, הבהמה הזאת נאסרה בהנאה. זה כמו דין של תקרובת עבודה זרה, כאילו אדם שחט ישירות לשם עבודה זרה. למה? מחשבין מעבודה לעבודה, ויש גרסה ברש"י דילפינן חוץ כוונה, חוץ מבית המקדש, זה עבודה זרה, מקדש עבודה זרה נקרא חוץ, מפנים, ממה שיכול לקרות בבית המקדש, דהיינו פיגול. לומדים העיקרון שמחשבים מעבודה לבא לתחום של עבודה זרה ממה שאנחנו יודעים מפנים, ממה שקורה בית המקדש בעניין הקרבת הקורבן ובמחשבת פיגול. ריש לקיש אמר מותרת, הקורבן, הדבר, בהימת חולין הזה שהוא שחט רק עם, על מנת לזרוק דמה לבון הכרבים, לא קרה כלום. הבהמה מותרת אפילו באכילה. למה? אין מחשבים מעבודה לעבודה, ולא יופין על חוץ מפנים. אז זה כמעט, זה בדיוק אותו מחלוקת שראינו בנושא המחלוקת רבי יוחנן יושב קיש בנושא מחשבים לעבוד על מעבודה בעניין לא לשמה. אז למה אני צריך ללמד את המחלוקת שלהם פעמיים? הוא צריכי, אני כן צריך ללמד את זה פעמיים. ואי השמינן בה, אם היינו משמין למחלוקת רבי יוחנן יושב קיש בעבוד עזר, בה אמר יש לקיש, כאן הוא אמר אין מחשבים, זה רחוק מבית המקדש, זה לא קשור לבית המקדש, אבל פנים מפנים, הנושא של לא לשמה זה קשור לקורבנות, כמו שפיגון קשור לנושא של קורבנות, שניהם פנים בתוך בית המקדש. אמא מודי לי לרבי יוחנן, שבעניין לא לשמה כן אלמד מפיגון, שמחשבים מעבודה לעבודה. זה לא קפיצה, הקפיצה גדולה ללמוד פיגול לא לשמה, שניהם פנים. וישמין אינה, אם היינו משמין את המחלוקת רבי יוחנן ויש לקיש דווקא בעניין לא לשמה, בהקמה רבי יוחנן בנושא של לא לשמה הוא היה אומר מחשבים מעבודה לעבודה, אבל באי אם לא היינו מלמדים את המחלוקת שם בעניין עבודה זה הייתי אומר אימא מודד לריש לקיש, שרבי יוחנן עצמו היה מודד לריש לקיש שאין מחשבים מעבודה לעבודה בעבודה זרה. כי עתה רב דימי אמר, כשרב דימי הגיע אלינו הוא אמר מטיב רבי יומיה לסיוע לרבי יוחנן ורבי אילה לסיוע לריש לקיש. רבי דימי מספר ששני הרבנים הביאו מקורות תנאים כל אחד לסייע לדעה, לכל אחד מהדעות ששמענו, אחד מביא מקור לסייע לרבי יוחנן והשני רבי אילה מביא מקור לסייע לריש לקיש, ואנחנו בסימונים מבליטים את מהלך הגמרא. בצד יש לנו מבנה הפס הכפול, ניסיונות לסייע לשני הצדדים. אז אומרים פס כפול פה רבי יומי עשו לרבי יוחנן, ובהמשך אנחנו יותר, קצת יותר מחצי עמוד יש לנו גם, אגב, בצד השמאלי של טקסט הגמרא אנחנו רואים א' ועוד לפני קצת יותר מחצי עמוד ב', שם רב אילה לסיוע לריש לקיש. באלף פה, בקטע הראשון של רב יומי לסיוע לריש לקיש, יש לנו סימונים של צורת הרגש ממוספרים 1, 2, ו-3, ואנחנו מציינים בצד שלושה שלבים להבין הסיוע לרבי יוחנן שסובר את המחשבים מעבודה לעבודה. אז עד שנגיע, כי יהיו התקפות בדרך, אנחנו נציע מה יכול להיות הסיוע, ואז אחרי המקור התנאי שיובא אנחנו רואים, אתם יכולים, כל אחד יכול להסתכל בגמרות המסומנות מיד אחרי המסגרת הראשון מה תקיף לרב בר אילאי, ואז רב אולי יביא את ההצעה שלו איפה הסיוע לרבי יוחנן, וכעבור כמה שורות, כעבור הקטע שבמסגרת, רואים מתקיף לרב אשי, הוא מתקיף, ואשי מתקיף את ההצעה השנייה. ואז רב אשי מביא את ההצעה שלו. רק נקודה פרטני פה, השם של רב אשי נמצא בעיגול, זה בגלל שבהמשך הגמרא תתייחס לשמו של רב אשי, וכדי למצוא אותו במהירות הגענו אותו. יהיו פעמיים אזכור של רב אשי כאן בשלב שלישי. עכשיו השלב הראשון, רב יומיה לסיוע לרב יוחנן. רב יוחנן, כפי שלמדנו, מחשבים מעבודה לעבודה. ומה במקום שאם אמר הריני שוחט חוץ לזמנו שהוא כשר, לא הסברנו מקודם, אולי ראינו את הדוגמה ברש"י בכל אופן, שחוץ לזמנו הנושא של פיגול הוא תופס רק אם חלק מהמחשבה הוא על מנת לזרוק את הדם או לאכול את הבשר חוץ מזמנו. אם הוא אמר פה ככה, הרי אני שוחט חוץ לזמנו, הוא לא מזכיר פה על מנת לזרוק את הדם או על מנת לאכול. קשה, המחשבה הזו לא פוגעת בכלל. אבל מה? שחטו על מנת לזרוק דמו חוץ לזמנו, פסול. אז אנחנו יוצרים פה קל וחומר, ושלב הראשון של הקל וחומר הוא בא מנגיד תחום של פיגול, ואנחנו מראים שיש איזה צד קל בפיגול, בזה שאם הוא שוחט חוץ לזמנו, זה קשר. רק אם הוא מצרף על מנת לזרוק דמו חוץ לזמנו, אז יש פסול. מקום שאם אמר הרי לי שוחט שלא לשמור, פסול, בשחיטה עצמה אתה כבר יכול לפסול אם אתה בתחום של הלא לשמור. שחטו על מנת לזרוק דמו שלא לשמור, זה מחשבים מעבודה לעבודה, אינו דין שיהיה פסול, כאילו ודאי, קל וחומר שיהיה פסול. זה בדיוק שיטת רב יוחנן, שמחשבים מעבודה לעבודה ולא לשמע. מה כפלה רבה בעילאי? איך אתה מנסה להביא קל וחומר מחוץ לזמנו? הרי חוץ לזו יש לו פן חמור, מחמיר מלא לשמוע. מה לחוץ לזמנו שכן קראת? מאחר שיש קראת בדבר, האדם שחשב מחשבת פיגול ואז אכל את הבשר, אפילו תוך זמנו, אבל זה בא מקורבן שהיה מחשבת פיגול, חיוב קראת יש על זה. ומאחר שהוא חמור, אז תופס הרעיון הזה שמחשבים מעבודה לעבודה, לא חיים בעניין לא לשמוע, אז איפה יש סיוע לרבי יוחנן? אלא אמר רבה בר אילאי, אחרי שהוא התקיף, הוא הביא את נקרא זה הגרסה שלו, אחי כמר. ומה המקום שאם המהרין שוחד חוץ למקומו? לא הרחבנו, רק אמרנו זה ברמז במילה לפני כן, אבל הרעיון של פיגול, כאילו עיקר פיגול, זה חוץ לזמנו. אבל יש גם סוג של פיגול שכמעט אותו דבר, אבל אין בו קרית. אם אדם שחט על מנת לזרוק את דמו חוץ למקומו, או על מנת לאכול את הבשר חוץ למקומו, אין קרית בדבר. אם אדם אוכל את הבשר מקורבן כזה, אין חיוב קרית, אבל הקורבן נפסל. עוד פעם, ומה המקום שאם אמר הנה שוחט חוץ למקומו שהוא קשר, כאילו מחשבת פסול חוץ למקום בשחיטה עצמה לא פוגע, אבל מה שחטו על מנת לזרוק דמו חוץ למקום פסול, ושוב פעם אין קראת. מקום שאם אמר הנה שוחט שלא לשמור שהוא פסול, שחטו על מנת לזרוק דמו שלא לשמור, אינו דין שיהיה פסול. מה כפלה רב אשי? מה לחוץ למקומו שכן נוהג בכל הזבחים תאמר בשלו לשמו כדבר הפוסל, שאינו נוהג אלא בפסח וחטאת? רק בפסח וחטאת אנחנו יודעים שלא לשמו פוסל. אז לכן יכול להיות שרק בדבר שנוהג בכל הזבחים, שיכול לפגוע בכל זבח, אז אומרים מחשבים מעבודה לעבודה. אבל דבר ש מצומצם כמו שלא לשמור, מי אומר שיהיה בכלל בעיה של מחשבים מעבודה לעבודה? עוד פעם, בעניין לא לשמור, אלא מרב אשי, אחרי שרב אשי התקיף את הגרסה של רב בר אילאי, מביא רב אשי את גרסה שלו, אחי כמר. והאחי כמר, הסיוע לרבי יוחנן שמחשבים מעבודה לעבודה ולא לשמור, בא מהדבר הבא. ומה במקום שאם אמר הריני שוחט לשם פלוני שהוא כשר, כאילו שינוי בעלים מהווה בעיה רק אם כלול במחשבת של בעלים על מנת לזרוק את הדם לשם פלוני. אז מי ששוחט קורבן לשם פלוני, לשם מישהו אחר, זה לא פוגע, כי הוא לא הזכירה. אז הוא מה במקום שממה עוד פעם שהרי נשחט לשם פלוני שהוא כשר, לזרוק דמו לשם פלוני פסול, זה שינוי בעלים קלאסית, ואין כאן עניין של קראת. מקום שממר הריני שוחט שלא לשמן, שהוא פסול כבר בשלב השחיטה לבד, הוא פוסל. שחטו על מנת לזרוק דמן שלא לשמן, אינו דין שיהיה פסול. זה ראינו מקודם בשינוי בעלים. אז כאן בלא לשמע קל וחומר שיפסול, בגלל שבלא לשמע גם בשלב השחיטה לבד כבר יש פגיעה. אז לפי גרסת רבשי יש כאן מקור שמהווה סיוע לשיטת רבי יוחנן, שבתחום של הלא לשמע מחשבים מעבודה לעבודה, שהוא שחט על מנת לזרוק דמו שלא לשמו. רבי אילה נשואי לריש לקיש לא תאמר בזריקה. התורה לא הייתה צריכה לכתוב פסול של לא לשמע בזריקה, ותיתי מקו החומר מביניה משחיטה וקבלה. היינו יכולים לגלות שיש פסול לא לשמוע בזריקה מצד השווה בין שחיטה וקבלה שלא לשמע. למה הלכת כתב רחמנה? למה התורה בכל זאת כתבה שהזורק שלא לשמוע פוסל? לומר הכתיבת לא לשמוע בזריקה בא ללמד דאין מחשבין מעבודה לעבודה. כלומר, אם אנחנו מדברים על פסול לא לשמוע בקשר לזריקה, זה רק אם בשעת הזריקה גופה הוא חשב כך, חשב שלא לשמוע. אז נחזור על הנקודה העיקרית פה. זה שהתורה כותבת פסול לא לשמוע בזריקה בזמן שיכולתי ללמוד אותו מצד השווה מדין שחיטה וקבלה. עכשיו, אם אנחנו נגיד שלאו דווקא שלא יכולתי ללמוד פסול לא לשמוע בזריקה מביניה משחיטה וקבלה, אז ייפול ההוכחה לטובת ריש לקיש, כי ההוכחה הייתה ממה שהיה נראה לנו כדין מיותר שבכל זאת התורה כתבה בעניין זריקה שלא לשמע. עכשיו הנה יש לנו כמה שורות בסוגריים, אם נדלג אותם שנייה. ואידך זה רבי יוחנן, שהוא לא מסכים עם מה שהסיק ריש לקיש, שהוא אומר שכן מחשבים מעבודה לעבודה. אז מה הוא עונה לסיוע שרבי אילה הביא? אז ואידך, כלומר רבי יוחנן, הוא אומר לנו שאני לא יכולתי ללמוד זריקה משחיטה וקבלה. ואידך פריח אחי. אולי לפני שנתקדם אנחנו נסתכל ברש"י קודם כל רק להבין ולהבהיר מה היה כוונת רבי אילה שהוא אמר שיכולתי ללמוד זריקה שלא לשמע משחיטה וקבלה דרך קו החומר, אגב, כי הוא אמר תיתי מקו החומר מבין שחיטה וקבלה. איך זה היה אמור לעבוד? אז אנחנו נסתכל ברש"י מול רבי אילה לסוי ריש לקיש, דיבור מתחיל משחיטה וקבלה. ומה השחיטה שקשרה בזר פסולה בשלו לשמה, זריקה שלא קשר בזר, רק כהן יכול לעשות זריקה, זריקת אדם, לא כל שכן, לא כל שכן שיפסו לא לשמור כי פרחת, אבל אם תשאל, אם תפרוך את הקו החומר הזה, מה לשחיטה שכן פוסלת שלא לשם אוכלין בפסח? רק בשחיטה, אם אדם שוחט על מנת ש, או עבור חולה שלא יכול לאכול כזית בשר, אז אנחנו אומרים על פי הפסוק תחוסו על עשה, אתה תחוסו זה בקורבן פסח, והמילה תחוסו זה שחיטה, שוחטים פסח על מנת או לשם אנשים שמסוגלים לאכול. אם אתה שוחט את הפסח על מנת לשם אנשים שלא מסוגלים לאכול אותו, זה פוסל את הפסח. הפסול הזה זה רק בעבודת השחיטה. אז אפשר לפרוך את הקו החומר, כי יש צד חמור אצל שחיטה שהיא פוסלת שלא לשם אוכלים בקורבן פסח, מה שאין כמי שזרק את הדם הפסח על מנת שיוכלו זקנים אוכלים, זה לא פוגע. בסדר, אז אם תעלה את זה כפרחה, רש"י ממשיך, קבלה תוכיח, קבלת אדם שהוא לא פוסל שלא לשם אוכלים, אבל קבלה שלא לשמה פסול. אז לכן אם אנחנו נצרף שחיטה וקבלה, אנחנו יכולים ליצור מהם שהם פסולים שלא לשמה, קל וחומר שזריקה יהיה פסוק שלא לשמה. אז למה התורה כתבה בכל זאת פסוק אצל זריקה שמלמדת שזריקה שלא לשמה פוסל? אז זו היה הוכחה שהתורה סיוע לריש לקיש שפסול שלא לשמה בעניין זריקה רק בגוף הזריקה, לא מעבודה לעבודה. עכשיו אנחנו נדלג על הקטע של סוגיים, ואידך רבי יוחנן פורח אחי, הוא פורח את הקו החומר שהזכרנו עכשיו, כלומר אני לא אוכל ללמוד זריקה קו החומר משחיטה וקבלה. מה להנח אצל שחיטה וקבלה שכן תונות צפון יש להם צד חמור מעל זריקה, שהם צריכים לעשות רק בצפון העזרה, וישנן כמובן השחיטה וקבלה בחטאות הפנימיות, מה שאין כן זריקה. חטאות הפנימיות כולל פער הלם דבר של ציבור, פער של כהן גדול ביום כיפור, פער כהן גדול שטעה בהוראה. הקורבנות אלו הם נקראים חטאות הפנימיות, כי זריקת הדם רק בתוך ההיכל מול הפרוכת ולא על מזבח החיצון. אבל עבודות האלו, שחיטה וקבלה, הם כן שייכים לחטאות הפנימיות, שוחדים אותם, מקבלים את דמם, בניגוד לזריקה שאין זריקת חטאות הפנימיות על המזבח החיצוני. אז לכן אם אני רוצה לדעת שזריקה בלא לשמה פוסל, אני לא יכולתי לסמוך על העובדה ש לא לשמע פוסר בשחיטה וקבלה. אז איך יש לקיש כן עושה קו החומר כזה, או איך המקור שבא לבסס את ריש לקיש כן עושה קו החומר כזה? ואידך ריש לקיש עונה, השתמיע בשלמים קיימין. אנחנו לא מדברים כאן על חטאות הפנימיות, אנחנו כעת מדברים על קורבן שלמים. מה זאת אומרת? רש"י מביא, השתמיעת בשלמים קיימין, בשלמים כתיבה מחשבה שלא לשמור. נוסיף פה בין השורות, תכתיב הזורק את דם השלמים שתי זריקה לשם שלמים. הלכך רש"י ממשיך, מצי למילף זריקה משחיטה וקבלה ולקע למפרח צפון, צפון לא מהווה פרחה, דשלמים לא בית צפון, ולתנהו פנימיות, אין שלמים פנימי, אז לכן ניתן עדיין ללמד את הקל וחומר שהזכרנו מקודם משחיטה וקבלה. הייתי לבד יודע זריקה שלא נשמע פוסל. למה כתבה התורה זריקה? ללמד, אומר יש לקיש, שאין מחשבין מעבודה לעבודה. ואם אנחנו רוצים לדעת לדעת מה דין זריקה שלא לשמה, זה רק אם תזרוק את אדם ממש שלא לשמה, ולא שוחט על מנת לזרוק אדם שלא לשמה. הגמרא ממשיכה, איתמר שחטה לשמה, לזרוק דמה שלא לשמה. רב נחמן אמר פסולה, כמו רבי יוחנן מקודם שמחשבים עבודה לעבודה. רב אמר כשרה, כמו ריש לקיש שאין מחשבים עבודה לעבודה. ואחד אבי רבא לגבי רב נחמן, ורבא חזר בו לאמץ את שיטת רב נחמן שפסולה. מקל וחומר דרב אשי. יש לנו חיצים פה, וזה מפנה אותנו חזר לגרסת רב אשי לסיוע לרבי יוחנן, שהוא עשה את הקל וחומר מדין שינוי בעלים. עכשיו אנחנו דילגנו על כמה שורות לפני כן, אנחנו חייבים לחזור ללמוד אותם. נחזור לקטע של רב אילה, את הפס הכפול, רב אילה לסיוע לריש לקיש. איך אנחנו יודעים שאין מחשבים מעבודה לעבודה? אז אנחנו לומדים כך, לא תאמר בזריקה שיש פסול שלא לשמור, ותיתי מקו החומים במיניה משחיטה וקבלה. הייתי יכול לגלות שיש פסול לא לשמור בזריקה מקו החומר מנקודת הזינוק משחיטה וקבלה שלא לשמור פוסל בהם. אז למה הלכת כתב רחמנה? למה בכל זאת התורה כותבת פסול לא לשמור בזריקה? לומר, דאין מחשבין מעבודה לעבודה. עכשיו הקטע שדילגנו מקודם, מתקיף לרב פאפה ודילמה דמחשבין מעבודה לעבודה? אולי הפוך. התורה כתבה לא לשמור בזריקה כדי ללמד שמחשבין מעבודה לעבודה. הגמרא עונה, אם זה הייתה מטרת התורה כדי ללמד מחשבים, לא היה צורך לכתוב לא לשמוע בזריקה. אם כן לשתוק קרא מיני, התורה יכלה לשתוק לגמרי מעניין לא לשמוע בזריקה, ותיתי מקל וחומר דרב אשי, שמשם למדנו שמחשבים מעבודה לעבודה. אבל התורה לא שתקה והיא כתבה לא לשמוע בזריקה, דבר שיכולתי ללמוד מקל וחומר, סימן שאין מחשבין מעבודה לעבודה. ואז בהמשך רבי יוחנן פרח את הקל וחומר, ולכן אין להסתכל על זריקה שלו לשמה כמקור שאין מחשבין לעבודה לעבודה. לא יכולתי ללמוד בכלל שקיים לא לשמה בזריקה לולי שהתורה כתבה את זה בפירוש. עד כאן שיעורנו להיום.